ויצב אותם את המלאכים, רק תזוז טיפה שיהיה, ויצב אותם את המלאכים לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיכר עד עתה. קודם כל הסגנון, צריך להבין, יעקב הוא אדם מאוד פיקח, מאוד חכם. הוא צריך להיפגש עם מי שרוצה לרצוח אותו, רצה לרצוח אותו, הוא לא בטוח אם הוא עדיין רוצה לרצוח אותו או לא רוצה לרצוח אותו. זאת אומרת, רולטה רוסית, הוא לא יודע. עכשיו, הוא צריך לגשש. הוא צריך לגלות, באמת, מה בלב של הבן אדם הזה שהוא כזה מסוכן. זה לא דבר פשוט. אז כל דיבור שלו, כל מעשה שלו, הוא מכוון. הוא לא מקרה. איך הוא קורא לו? אדוני. קודם כל, הוא אומר, הרי פגעתי בו. אז בוא, אם פגעתי בו, בוא נתן לו כבוד. מחפש כבוד, יחס. אתה אדון שלי. אני, מה זה אדוני? אדוני זה עבד. זאת אומרת, מי שאומר אדוני, הוא מתכוון לי, אני עבד ואתה אדון. אז קודם כל, הוא מתייחס אליו, לא אומר לו סתם, אחי, אחי, או משהו כזה. מה הוא אומר לו? אדוני. אני, תזו טיפה לכאן. הוא אומר לו, אדוני, אתה אדון שלי, אני העבד שלך. בוא נראה. אבל לא סתם, הוא מבליע בתוך כל מילה את הרעיון. בוא נראה את רשי. עם לבן גרתי, אומר רשי, לא נעשיתי שר וחשוב. גרתי מלשון גר. גרתי עם לבן. לא התנסיתי, לא זה. אני אדם שפל, אני לא חשוב. אני, כן. לא נעשיתי שר וחשוב. אלא גר הייתי. גר זה כאילו אדם שאין לו גב, אין לו שום דבר. כן. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני. הרי מה כתוב בברכות? הרי גביר לאחיך. ולא הייתי גביר. הייתי גר בסך הכל. שהרי לא נתקיימה בי הברכה הזאת. אז אל תיקח ללב את הברכות שאבא שלי, או אבא שלנו נאמר, יצחק ואבא שלנו. ואל תיקח את זה ללב. הנה עובדה, לא התקיימה הברכה. דבר אחר, גרתי בגימטריה תרייג. כלומר, אם לבן הרשע גרתי, ותרייג מצוות שמרתי. ולא למדתי ממעשיו הרעים. הוא בא מהצד השני. מצד אחד, הפירוש אומר, אני, תראה, לא התקמם בי הברכה, אני אדם שפל, אני לא אדם שראוי שתהרוג אותי. כן? דבר שני, הוא אומר, תדע, לא כדאי לך. אני, גם כשגרתי עם לבן, הייתי צדיק. לא כדאי להתחיל עם צדיקים. החוכמה, לשמור תרייג מצוות עם לבן, חוכמה גדולה. עם לבן גרתי, עם רמאי כזה גרתי, בדרך כלל אדם מושפע מהסביבה. אבל הוא אומר, תשמע, אני נשארתי, תיתן אמת ליעקב. אני הייתי אמיתי גם כשהייתי עם לבן. אני שמרתי תרייג מצוות, לא כדאי לך להתחיל איתי. למה אלוקים יעזור לי? אני לא שבאתי לבן ופתאום הידרדרתי או משהו כזה, ואם אני הידרדרתי אין לי זכויות. אבל שיש לי זכויות, מה יש לי הזכויות? ששמרתי תרייג מצוות במצבים הכי קשים שיכולים להיות. זה זכות שעומדת לי. לכן, עליך לחשוב שתצליח להרוג אותי בגלל שאני הידרדרתי. לא הידרדרתי. נשארתי יעקב, בכל מצב אני נשאר יעקב. אנחנו בפרק היי, כן? במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול. מה זה התיקון הגדול? בגמרא מבואר שעשו גזוסטראות מסביב והתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה, כדי שלא יהיו מעורבים ויבואו לידי קלות ראש. מאיפה למדו את זה? ממכון מאיר. באו לכאן, ראו, רגע, איפה אנשים? כאן למעלה, גם אצלנו, בית המקדש. כל המושג הזה של עזרת נשים, זה מתחיל מכאן. בהתחלה היו מעורבים, נשים וגברים, דברים כאלה, ויצר הרע חגג. אז לכן הפרידו בין נשים לגברים, הוא אומר, עשו לזה תיקון גדול, תיקון גדול. באמת, הגמרא דנה בתיקון הגדול, וגם יש שם דף שלם, או שני דפים אפילו, שעוסקת בכל העניין הזה של היצר הרע, של הקשר בין נשים לגברים, שזה לא צריך להיות, כמו שלא צריך להיות. אז זה התקנה הגדולה. ההפרדה בין נשים לגברים. שעשו את הנשים למעלה, וגברים למטה. שרב שאלו אותי למה לא הפוך.
הם יוכלו להסתכל על הגברים, יוכלו להסתכל על הנשים.
מה, אבל כאן נשים מסתכלות על הגברים, מה זה משנה? זה יפה מאוד. זה מותר להם. אבל לגברים לא, זה צריך לדעת. איש ואישה, יש לשני דברים. אישה היא כמו פרח. הקדוש ברוך הוא חנן את הפרח בכל מיני אמצעים למשוך אליו את החרקים. כמו למשל, סליחה שאני אומר, כמו למשל ריח, יש ריחות לחלק מהפרחים, צבע, צבעים, דבש, צוף. יש כאן, רגע, תן לי לגמור את הדרשה. יש כאן מנגנון שלם של משיכה. האדם, יש בו גם דומם, גם צומח, גם חי, וגם אדם. המידה הזאת, הכוח האדיר הזה של פריאה ורבייה, שהשם נתן בצמח למשוך אליו את החרקים על מנת להעביר אבקה זכרית לאבקה, לפרח נקבי, כן? מזכר לנקבה, זה תבוא גם באופן טבעי באישה. זאת אומרת, האישה יש לה את כוח המשיכה. הגבר אין לה כוח משיכה. אתה יכול לשים בעשרות שלך, אנחנו קוראים לזה...
קוצים.
קוצים, משהו כזה. אתה יודע, למרוח את ה... לשים הגיל באוזן. איפה הגיל שלך? לא. כל זה, אני יודע, כל זה. הכל שטויות. זה לא מעניין את האישה בכלל. אם יש לך הגיל אחד או שני הגילים באוזן. זה לא מה שמעניין. כי התכונה הזאת של להימשך אל אישה, היא נמצאת אצל הגבר, התכונה הזאת, כמו אצל הפרח. ולכן האישה גם מתקשטת, לא צריך להגיד לאישה להתקשט ולהתלבש ודברים כאלה. אדרבה, אישה שלא מתלבשת ומזניחה את עצמה, אומרים, יש לה איזושהי בעיה. באופן טבעי היא מושכת את הגבר. לכן אנחנו מפרידים כך ש... נשים יכולות להסתכל על הגברים, ולא מזיז להם שום דבר. אבל לגברים, על נשים זה בעיה.
מי
שלא
לבד, יש את
הצמח
פורף,
שבטוח כמה,
יש
כבר אחד חיסוך,
איך שבא
פרפה
או
עזבות. אבל זה אישה לא הגונה, סתם נשים לא הגונות, ידוע. כל משלי בנוי מהעניין הזה. נשים לא הגונות. אז לכן זה מתקנים תקנה. ומתקנים שם תיקון גדול. ומנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, וארבעה ילדים מפרחי כהונה, ובידיהם קדים של שמן של 120 לוג, שהן מטילים בכל ספל וספל. זאת אומרת, זה צריך לדעת, היו ממש גיבורים. זאת אומרת, כמו היום, יש עמודי חשמל. אבל תשימו לב, בכניסה לעיר, שמו עמודים ענקים כאלה גדולים, שמהירים למרחוק. אותו דבר גם על בבית המקדש, היו עמודים כאלה, אבל במקום פרוז'קטורים, היו קדים של שמן, והם היו מעל הכל, והיו מהירים את כל ירושלים. וארבעה, כן, מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, בראש כל מנורה, וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, כלומר, ארבעה סולמות לכל מנורה ומנורה, סולם לכל ספל. ספל זה לא היה ספל, זה היה קד כזה, מלא מזהב, שכן? וארבעה ילדים מפרחי כהונה, הכוונה היא לא ילדים ממש, אלא מצעירי הכהנים היו עולים על הסולמות, אחד לכל סולם, ובידיהם קדים של שמן של 120 לוג. בברייתא, בגמרא מבואר, שבכל הקדים של ארבעה ילדים היה 120 לוג, שהם 30 לוג לכל קד, דהיינו 15 ליטר. עכשיו, כמה יש בג'ריקן, מי יודע? ג'ריקן
10, 20.
20 ליטר, 20 ליטר, נכון?
יש גם וגם.
יש ג'ריקן קטן.
כן, של שתי
ליטר. אז קצת פחות מג'ריקן. והיו מעלים את השמן הזה למעלה בשביל להדליק. שהם מטילים לכל ספל וספל, כל אחד היה יוצק שמן מכדו לספל. הבעיה היא לא, הבעיה לעלות על סולם בגובה כזה. היו עולים לסולם והיו צריכים להיות חבר'ה חזקים, לכן היו צעירים עליהם כוח. אנחנו באורות. עין בית, נכון? טוב, סדר הגאולה, הרב קוק צצל, הוא מלמד אותנו מהו סדר הגאולה של עם ישראל. חשוב לנו לדעת שלא ניכנס לפעמים ללחץ או לבעלה או לדברים כאלה. לפעמים נראה דברים הפוך על הפוך, אבל אם אתה יודע את הדברים, אז זה קל לך להבין. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. אדם ובהמה. שני הדברים, בהמיות, כן. זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. דיינו, שלימות הצורה מוכחת להיברא, הנפשות הנוטות לבניין מעשי ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכחות להתייצר בכל הגוונים החזקים וצריכים למידה זו. דיינו, יש שני סוגי אנשים. סוג אנשים שהם בהמיים יותר, שחיים בעולם של עשייה, קבלני בניין, פוליטיקאים, כל הדברים האלה. יש אנשים שהם מצילי נפש. הם לא יכולים, איך אומרים, לחיות בעולם כזה של תחכומים ושל אינטריגות ושל מעשה וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, ככה גם בגלל ארץ ישראל ועם ישראל. צריך גם את אלה וגם את אלה. אלה שיעסקו בבנייה ואלה שיעסקו ברוח, כן. ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם. גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. אז צריך גם את אלה וגם את אלה. ודווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי הנשמה הקדושה כבירת כוח זורח עליה. זאת אומרת, צריך גם את אנשי המעשה, אבל גם את אנשי הרוח. ואלה משפיעים על אלה. זה לא שני דברים נפרדים. החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, אינם ממסד עד התפחות שלהם, נעלים מחיי המון, שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. הנה היום, אנחנו עומדים בפרקים של בחירות. אז רוב האלה שמתעסקים בפוליטיקה, אלה אנשים, אנשי מעשה. אנשים שבאים לפתור בעיות כלכליות, בעיות סוציאליות, בעיות כאלה, כל מיני דברים. אבל אלה שעוסקים ברוח, הם מעל כל הדבר הזה. אבל הם לא מנותקים מאנשי המעשה. כן? הם צריכים להשפיע על אנשי המעשה. ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. זה סוג אחד של אנשים, זה נקרא זרע בהמה. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם. זאת אומרת, אנשי מעשה הם צריכים איזשהו, מה שנקרא, מישהו שיציל מרוחו עליהם. הם כל היום עסוקים בחומר, אז הם צריכים מישהו שיציל את הצד הרוחני. תקופת התנך היו כהנים ולוויים, לא היה להם אדמות, לא היה להם חומר, לא עסקו במעשה, העם כולו עסק בחקלאות, עסק בפרנסה, בדברים כאלה, והכהנים והלוויים הם היו אנשי הרוח, הם הצילו מרוחם על, על, על עם ישראל. אומר, אותו דבר גם היום. אומר, יש כאלה שעוסקים בעשייה, ויש כאלה שעושים, לומדים תורה ומלמדים תורה ומעצילים מרוחם על עם ישראל. צריך גם את אלה וגם את אלה. ועל ידי קרני זוהר מופיעים מהם של אותם אנשי רוח. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. לא המון גיבור, כי עלו מכל עלי נידף מוכרחו להיות נרעד. בגלות היינו פחדנים, היינו כצון מולך לטבח, כמו בשואה. אז לא היה לנו גיבורים וכולי, אנשים פיזית גורמים, או גיבורים במידת הגבורה, חיילים או קצינים או קומנדו או משהו כזה. בגלות מה היה? לא היה לנו מציאות של מדינה בכלל. ולא חכמים קדושים ברום מוזם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש, היינו שפל המדרגה, גם מבחינה חומרית וגם מבחינה רוחנית. גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עמומות. זאת אומרת, זה לא ניכר, גם אלה שיש להם כן גבורה וכן יש להם רוח הקודש, אבל הם היו נסתרים. כעת, מה זה כעת? לפני כמה שנים? כן, אבל מה נאמר היום? התקדמנו כמה צעדים קדימה. כעת, כבר הקיץ הקץ, ביאה שלישית וחלה, שליה הכוונה בית המקדש השלישי. התחילו לבנות בניין שלישי, אני לא יודע אם ראיתם בחדשות. בניין, מדינת ישראל זה התחלת בניין הבית השלישי, זה צריך לדעת. שהובטח לנו לידי כל החכמים וכל הנביאים, שהבניין הזה יישאר קיים לעד ולנצח נצחים. אנחנו עוסקים בהתחלת הבניין של הבית השלישי. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו לפני 100 שנה. מה נאמר היום שרואים, איך זה נקרא? אנשים שטייקונים, טייקונים של מיליארדרים או משהו כזה, עוסקים כל הזמן בחומר, חומר, בורסה, כסף, 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 כסף. ואנשי צבא, ואנשי מעשה, ואנשי זה, וקבלני, כל הדברים האלה. זה הדור שלנו, דור מאוד חומרני, אבל צריך את זה. צריך לבנות תשתית, צריך לבנות המדינה, צריך לבנות המולדת, צריך את האנשים האלה. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, אותו דור של אנשי מעשה, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית, ומאגמת חיבורו להעמיד גוי איתן, כי אם על ידי זרע האדם, מי זה זרע האדם? תלמידי מכון מאיר. יושבים, לומדים תורה. אנשים הרוחניים, שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש, הנה אנוכי וילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל והנביאים. כן, אז צריך גם את זה וגם את זה. לא רק שכולם יעסקו בחומר, אלא צריך להיות בתוך המשך גרעין רוחני, אנשים מצילי רוח, שהם יקרינו על אותו דור שעוסק בבניין המולדת.